בחודשיים האחרונים יש לנו סיסמה מאוד יפה שהיא ביחד ננצח, והיום אני רוצה שנעסוק במילה הראשונה, בביחד, ונשאל על הביחד הזה, איך בעצם יוצרים התקרבות, איך מייצרים ביחד אמיתי, ביחסים הבין אישיים שלנו, איך באמת יוצרים קשר שהוא קרוב. וכמו בשיעורים, לפעמים אני אוהב למצוא איזה משפט שיהיה לנו כמו הציר של השיעור, אז מצאתי מתוך מה שאנחנו נלמד היום, משפט שאני אקריא לכם שהוא יהיה המוטו שלנו, עיניים ואוזניים לא יתערבו לבקר אותו, למצוא פגמים, אלא תראי את חולשתו ותתקרבי לטמון בו, חיים תמונים בו. אוקיי, תקשיבו גם למנגינה של המשפט הזה, אוקיי, חיים תמונים בו. והמשפט הזה, המוטו של היום, זה מתוך שיעור שמימה מדברת לאישה, שיש שם בעיות בזוגיות, והיא אומרת לה, עיניים ואוזניים לא יתערבו לבקר אותו, לבקר את הבן זוג שלה, למצוא פגמים, אלא תראי את חולשתו ותתקרבי לטמון בו. חיים תמונים בו. אז בסוף השיעור הקודם דיברתי על ראיית החיים דרך חרכי ירי, זה גם דימוי. כן, אותם, מי שירושלמי מכיר את זה טוב, ויש בחומות של עיר העתיקה כזה, חלונות צרים כאלה בתוך החומות שמאפשרים לראות את האויב מתקרב ולראות עליו בלי להיפגע. אז דיברתי על זה שכשאנחנו בפחד, אנחנו מסתכלים על החיים דרך חרכי ירי, ואז רואים בראייה צרה, רק מה שרואים דרך חרכי ירי. והמצב הזה של פחד, של חוסר ביטחון, זה מצב שהוא הפוך לאהבה. זאת אומרת, זה המצב שהפוך ליכולת להתקרב ולהיות באינטימיות. לכן, אם אנחנו נמצאים בפחד, אי אפשר ליצור קשר דרך פחד. כי אנחנו בהתגוננות, אנחנו עודפים, אנחנו מסתכלים דרך חרכי הירי, אפשר להיות באינטימיות. המילה אינטימיות בלטינית זה הכי פנימי, כן? הכי פנימי, זה השורש של המילה בלטינית. וכדי שהשני יסכים שניכנס למקום הכי אינטימי שלנו, הכי פנימי, אנחנו צריכים להיות, הוא צריך להיות בטוח שהוא לא ייפגע, אנחנו גם כן צריכים להיות בטוחים, צריך להיות איזשהו מצב של יותר מנוחה ורגיעה כדי שיבצר אותו קשר. והיום אנחנו נראה כמה הביטחון זה תנאי שבלעדיו לא נוכל לקיים את כל הדברים שהזכרתם, את האמון, תשומת לב, כבוד הדדי, אותנטיות, וננסה להבין גם למה, למה הביטחון הוא כל כך משמעותי כדי לקיים את האינטימיות, ומה הכלים שאימא נותנת שמאפשרים ביטחון כזה, מאפשרים ליצור ביטחון כזה. מתחילת הלימוד אנחנו בעצם לומדים שמה שאנחנו קוראים לו מציאות, זה בעצם אשליה. מה אני מתכוון? שאופן הראייה שלנו את הדברים, כולל היחס שלנו אל היחסים, הוא מגובש בילדות. קראתי לזה באחד השיעורים האחרונים, כשדיברנו על זה, קראתי לזה מודל העבודה שלנו. שפיתחנו כשהיינו ילדים, ורק להגיד את הדברים בשמם, המושג הזה מודל עבודה, זה מושג של פסיכואנליטיקאי בריטי שקוראים לו בולבי, והוא הביא אותו לעולם. אז אצל ימימה אנחנו קוראים לזה רישומים מילדות. זאת אומרת, מה רשמנו כמסקנות על העולם בעקבות החוויות הילדות שלנו. המונח הזה של בולבי, מודל עבודה, הוא מוסיף להבנה הזאת של רישומים מילדות, כי הוא נותן את הפן הזה שאנחנו בעצם מתנהלים בעולם עם כל אותם המסקנות. יש לנו מודל, המודל שאנחנו עובדים איתו, שהוא כולל גם את המסקנות שלנו לגבי עצמנו, מי אני, גם לגבי האחרים והעולם, ויחד עם זה גם דרכי פעולה. זאת אומרת, יש לנו איזושהי תפיסה שלי ושל העולם, ואז יש לי גם דרך פעולה שנובעת מתוך התפיסה הזאת של העולם, מתוך המודלים האלה. אז כדי שזה יהיה יותר על הקרקע, למשל, אם כל פעם שאיבדתי רגש בילדות, התעלמו ממני או צחקו עליי, או הייתי חולמני, או הייתי רעשן מדי, כל משהו ש... כל דוגמה שכל אחד יכול להביא משלו, אבל מה שמשותף לכולן זה שחווינו איזושהי דחייה כלפי מה שהבאנו. אז אם אני כילד חווה דחייה כלפי מה שאני מביא כעצמי, זה אני, אז כילד אני מסיק מסקנות כמו, למשל, מסוכן להביע, דיברתם על אותנטיות, נכון? כאחד מהתנאים לקשר, אז אסור להיות אותנטי. לא כדאי להביע רגשות, או כדאי להביע רק חלק מהרגשות, או לא כדאי להביע רגשות בעוצמה מסוימת, אלא רק בעוצמה אחרת. הכל הולך סביב זה, של איזושהי אמירה פנימית, שאין מי שיקבל אותי כמו שאני, או אין על מי להישען, או אי אפשר לסמוך על אף אחד. זה כל מיני מסקנות שהן חלק מהמודל שלי, של העולם. אני לבד בעולם, זו עוד דוגמה. אז אם זה המודל שלי של העולם, זה הרישומים מילדות, אז נובעות מזה דרכי פעולה שהתגבשו, כמו לפקפק ברגשות שלנו, להדחיק אותם, להתנתק, לוותר על הרצונות שלי, או להצדיק את הקיום שלי, להילחם, להאשים. זאת אומרת, ההבנה שאנחנו לומדים בלימוד של אימימה זה ש... מה שאנחנו רואים כהתנהגויות אצלנו ואצל האחרים, זה כיסוי לרגשות בסיסיים, או פיצוי לרגשות בסיסיים כמו פחד ועצבות וכאב, שהם היו בלתי נסבלים ובעיקר מאיימים מאוד. וזו הנקודה הבסיסית. כשאנחנו פגשנו בחיים שלנו כילדים דחייה של מי שאנחנו, זה תורגם לנפש, בנפש הילדית כאיום על המקום שלי בעולם. זה מתפרש כמו איום קיומי. ומכאן זה כל האסטרטגיות האלה שגיבשנו. הן מיועדות לתת לנו מקום. זה במילים של אימים, הנתינת מקום, היא אומרת באחד השיעורים, כי העיקר הוא המקום. זאת אומרת, זה השורש של כל ההתנהגות שלנו. במילים יותר פשוטות, כל מה שאנחנו עושים זה בשביל להיות שייכים, אהובים, רצויים, בטוחים, אוקיי? בשביל זה אנחנו מרצים, או מוותרים על עצמנו, או נלחמים, או נאבקים על המקום שלנו. זה נקרא אצל ימימה, כל המנגנונים האלה נקראים אצל ימימה העומס או המיותר. משום שאנחנו מפנים הרבה אנרגיה לתחזק איזושהי דמות שתתקבל. כן? זה להתקבל בעולם, אנחנו רוצים שיקבלו אותנו. להתקבל, הכוונה להתקבל על ידי האחרים. וכאן יש איזו שאלה לשאול את עצמנו ולהתבונן, האם הפעולה הזאת שאני עושה עכשיו בחיים שלי, הדיבור הזה שאני מדבר עכשיו, זה מתוך קשב לעצמי, או שזה על מנת להתקבל? אתן דוגמה, אני מתנדב בקטיף בעוטף, כי אני רוצה לעשות טוב, או כי אני רוצה להיראות טוב בעיני עצמי, בעיני אחרים, כדי להתקבל, כדי להשתייך. מה שורש הפעולה שלי? אז תחשבו למשל מה קורה כשהמודל שלי על עצמי הוא אף אחד לא רוצה להישאר איתי. Okay, זה המודל של הילד, כשאני אומר שלי זה של הילד. או תמיד עוזבים אותי. איך זה משפיע על יצירת היחסים שלנו כבוגרים? אז לכן ימימה אומרת בלימוד, את משליחה על הבעל מאבקים שהיו עם אמא. ובמקום אחר היא אומרת, מה שקרה בילדות אינו קיים בהווה. וכל ההשלכות למיניהן על כולם זו עבירה. עבירה כלפי עצמה הלומדת. הרעיון הוא שהתבנית של הילדות, וזה מה שאמרתי עד עכשיו בעצם, המודל פעולה שלי, הוא נובע מתוך החוויות בילדות. אם בילדות לא קיבלו אותי והמודל שלי היה מאבק, אני ממשיכה עכשיו להשליך את המאבק הזה כדי להתקבל, כדי לקבל מקום. הפעם היא אומרת לתלמידה, עם הבעל שלה את אותו מודל של מאבק. זה הרעיון. הבנת הבסיס היא שאנחנו לא רואים את האחר, אם אפשר להשתמש במילה אובייקטיבית, כן? כפי שהוא, אנחנו רואים אותו דרך ההשלכות שאנחנו משליחים עליו, מתוך אותו מודל שאיתו אנחנו מסתובבים בעולם. יש לי מודל על העולם, למשל, אם אני נותן דוגמה אחרת, שמישהי בטוחה שבעלה לא אוהב אותה, אז היא אומרת, יש שם את העניין, את המודל שלך, לא אוהבים אותי. עם זה את באה ומשליחה את זה על האחר, במקרה הזה על בעלה, ודרך זה את רואה. אבל כרגע אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכולנו מתחילים בעצם עם הראייה של הילד או הילדה, דרך זה, דרך ההבנות של הילד והילדה, שלמשל אי אפשר לסמוך, או לא רואים אותי, או לא כדאי לבטא רגשות. ככה אנחנו מתנהלים בעולם, ואנחנו רוצים קודם כל לזהות את זה. למה? משום שזה לא מאפשר לנו באמת, לא מאפשר לנו קשר. זה אחד הדברים שלא מאפשרים לנו קשר. אני ארחיב פה רגע שזה יהיה מובן. אם אנחנו מבינים שאנחנו רואים את האחר דרך המודלים שלנו על העולם, אז את מי אנחנו פוגשים באמת בקשר? עם מי אנחנו קושרים קשר? עם מי אנחנו עושים שותפות? עם מי אנחנו יוצרים חיים יחד? והתשובה מתוך שני המשפטים שהקראתי על ההשלכות, שאם היא מדברת על ההשלכות, שלפחות במקום שבו אנחנו נמצאים, ברמה שאנחנו מכירים, למשל האישה כשהיא כועסת ונאבקת בבעלה, לפחות חלק מהמאבק הזה או השורשים שלו, הם במאבק באמא או אבא. זאת אומרת, היא לא פוגשת את בעלה, אלא היא פוגשת את המודל שלה שמולבש על בעלה. המודל שלה אומר, הוא לא רואה אותי למשל. ואז יש דריכות, ואז היא מוצאת באמת שהוא לא רואה אותה. כן, זה מגשים את עצמו. אם אני מחפש איפה לא רואים אותי, אני אמצא. אוקיי? אני אמצא שלא רואים אותי. כי מספיק לי דוגמה אחת בשביל ישר לקפוץ עליה ולצוד אותה. אנחנו צדים את מה שחסר לנו שם. אז יש את ביירון קטי, למשל, שיש לה משפט שתמיד אני מזכיר אותו, שהיא אמרה, מעולם לא, שני אנשים מעולם לא נפגשו באמת. אוקיי? והכוונה היא שאנחנו פוגשים את הדימוי שיש לנו על השני, את מה שהוא מעורר בתוכנו, אבל לא אותו, אוקיי? אני רואה בן אדם, אם זה האישה, או אם זה הילד שלי, או אם זה כן, כל בן אדם כבר יש לי איזשהו משהו שיש לי דימוי עליו. על הדימוי הזה נוסף גם הרגישויות שלי, האם הוא רואה אותי, האם הוא מקשיב לי, האם הוא אוהב אותי, האם יש לי מקום אצלו. את זה אני פוגש. המסננת שלי, הזכוכית מגדלת, שדרכה אני מסתכל עליו, היא כזאת. ואז אני גם אפגוש את הדברים, ולא אפגוש אותו, אלא רק בהקשר של מה הוא עושה לי, מה הוא מעורר בי. יש לזה מדרגות שונות, רמות שונות, כן? של כמה אני משליך, וכמה אני כן יכול לראות השני, והמטרה שלנו היום היא ללמוד איך יותר להתקרב לאדם השני, לא דרך החרכי הירי, לא דרך הזכוכית מגדלת, לא דרך המקומות שאני בודק האם הוא נותן לי מענה או לא נותן לי מענה, אלא להצליח לראות אותו בנפרד ממני. אני אומר, זה אחד מהיסודות הכי חשובים של הלימוד של ימימה. על רגל אחת, זה ללמוד איך מתקרבים, איך להיות בקרבה. כי זה נכון גם כלפי עצמנו. כשאנחנו פוגשים את הדימוי שיש לנו על השני, אנחנו, או משהו מעורר בתוכנו, אנחנו פוגשים גם את הדימוי שיש לנו על עצמנו. התקרבות זה התקרבות. זאת אומרת, זה היכולת לראות את הדברים לא מבעד לכל הסיפורים שהם שכבות על שכבות כבר. שאנחנו חוזרים עליהם כל כך הרבה, זה שכבות של צבע מאוד עבות. אני מתכוון בדימוי לציור, שמציירים עוד שכבה ועוד שכבה. הנושא שלנו זה איך מתקרבים באמת לאחר. ויש שיר שאני מניח שכמעט כולכם מכירים, של לאה גולדברג, שהיא כתבה אותו ב-43, בזמן שהייתה שואה באירופה, וזה מאוד עכשווי לימים שלנו. ותכף נבין איך זה קשור להתקרבות, אני קודם אקריא לכם את השיר, ותקשיבו למוזיקה, לא למוזיקה שהולחנה, יש לזה כמה גרסאות, אלא למוזיקה של המילים. האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת, על כתפייך, חזך, צווארך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב, וירחב בך השקט, כאור בשולי הענן. ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר ומותר לאהוב. נזכרתי בשיר הזה בגלל המשפט, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר ומותר לאהוב. אז יש מוזיקה לשיר הזה. ימימה, זה כבר איזשהו רמז ראשון לנושא של איך מתקרבים. היא לימדה אותנו להקשיב למוזיקה ולא לתוכן בלבד, לא רק למה שנאמר. והמוזיקה היא ניסית על גבי המילים. מילים כמו מותר, פשוטים, תם, ענווה, לגעת, סליחה, חסד. כן, אם היא מדברת על זה כיש משקל המילים. אז באיך שאני מקשיב לשיר הזה, כבר יש רמז לאיך מתקרבים באמת. זאת אומרת, אחד הצעדים זה להקשיב למוזיקה של השני. בשפה של מימה זה נקרא תדר. לא יודע אם שמתם לב, התדר שלי השתנה עכשיו. הדיבור שלי פתאום נהיה יותר רך, יותר נמוך. יש הבדל בתדרים. לזה, אתם שומעים את זה, אפילו אני ידבר עוד מילים ועוד מילים, מה שבאמת עובר בין האנשים זה קודם כל התדרים. התדרים הם פורטים על מיתרי הלב. כן, הלב זה כמו איזה כלי מוזיקלי כזה, כלי מיתר. ומילים בלבד הן לא פורטות על הלב, הן פורטות על מיתרי השכל. הן פורטות על מיתרי הלב אם אנחנו נקשיב גם לתדר, למוזיקה שהן נושאות איתם. ולמה שמתי דגש דווקא על המילים האלה? יכולתי לבחור שם כל מיני מילים מהשיר. המילים, אני מזכיר, זה מילים כמו מותר, פשוט, תם, סליחה, חסד. שמתי דגש על המילים האלה משום שהן הפוכות, זה נקרא הפוך אצל ימימה, הפוך ממה שיצר אצל כולנו את העומס. ועכשיו אני רוצה להסביר. מה שיצר את העומס זה הלא, או האסור שקיבלנו והפנמנו. הבאנו חיים, כן? הילדה מביאה איתה, או הילד מביא איתו איזשהו ביטוי כזה או אחר, כמו שהזכרתי קודם, צחוקים, שרה, רוקדת, או אולי צועקת, אולי בוכה, אולי חולמנית. וקיבלנו על זה דחייה. זה יכול להיות ביותר עדין או פחות עדין. קיבלנו על זה לא, או אסור. והפנמנו פנימה. הדבר הזה הוא אסור, הוא מסוכן, זה לא, זה לא. יחד עם זה בא גם צריך. כן, הבוקר חברה כתבה לי שמעיק עליה כל הצריכים, ועלה לי שצריך זה כמו צריח, צר על חייך, כן, זה הצריך הזה. הוא צר על החיים שלנו, יש בו הרבה צר. במודל העבודה שדיברתי עליו קודם, איך שהילד או הילדה מפתחים, יש הרבה את האסור הזה. אסור לבכות, אסור לסמוך, אסור להתלהב, אולי אסור לכעוס. אולי צריך להיות, למשל, עצובים בזמן מלחמה, או צריך ללכת לחמתי כשאני לא רוצה, כל הדברים האלה. תעשו את הרשימות שלכם. אני מניח שהן יהיו ארוכות מאוד של מה אסור, מה לא, מה צריך, וככה אתם תגלו מה המודל שלכם, לפחות בצורה ראשונית. אז מה הפוך למשל של האסור והקפדנות והצריך והחייבים ל, או ככה עושים? מה הלימוד של ימימה? קודם צריך להבין מה השורש של האיסורים, כל האסור הזה. השורש הוא באותו מודל של עבודה של הילדה, שהוא אומר, מכיוון שאיך שאני זה לא טוב, אני צריכה עכשיו להקשיב החוצה. אוקיי, תשימו לב, כל המערכת של הרדארים, האוזניים שלה מופנות עכשיו החוצה ולראות מה יעשה אותי מקובלת. הזכרתי את זה קודם, להתקבל. כל הפעילות שלנו זה מתוך רצון להתקבל בעולם. ולכן אם אמא אומרת, הקליפה העיקרית שממנה משתחררים, זה איך אנחנו נראים בעיני אחרים, ואז רואים מה אנחנו באמת, ומזה מתחילים. איך אנחנו נראים בעיני אחרים, יוצר את אותה הבדיקה המתמדת, ובונה את המערכת האיסורים הפנימית. כן, אני מסתכל כל הזמן החוצה, זה לא כדאי להיות ככה, כן כדאי להיות ככה, ואני מתחיל לבנות איזשהו מבנה שלם, וזה המודל שלי של העבודה. וההסתכלות היא כלפי חוץ, זה מה שחשוב להבין. שאם אמא אומרת, מה אנחנו באמת, זה שברגע שאני משתחרר מהעיסוק המתמיד באיך אני מתקבל בחוץ, אני מתחיל לגלות, זו התחלה, זה עוד לא גילוי, זה לא איזה בבת אחת, מתחיל לגלות מי אני באמת, זה מפנה אותי פנימה. כן? לכן בלימוד שלנו הדגש הוא על העניין של הרשות לקיומך. במקום לעסוק באיזשהו שיווק עצמי כדי להתקבל, אז אנחנו חוזרים פנימה למצוא שם את הקול האישי שלנו. כן, אין לי ככה סלוגן יפה, אבל משיווק למשהו. אוקיי? הרעיון הוא מלהיות בשוק, לחזור הביתה. זה מתחיל בשחרור של הרעיון שאני מקבל רשות לקיום שלי מהסביבה. וההבנה שאנחנו קיימים ויש לנו זכות קיום, בעצם זה שאנחנו קיימים. לא משום שאת ככה או אחרת. במילים של לאה גוטברג יש שם את המילים ופשוטים הדברים וחיים. כשאנחנו מפשיטים את עצמנו, פשוטים זה מלשון להפשיט. מפשיטים את עצמנו מכל הסיפורים של מי אנחנו, אנחנו נשארים עם החיים. המילה הזאת היא חיים שהיא, כמשוררת יש לה את הכלים קצת להעביר את זה יותר טוב מהגדרות, כמו הציור הזה של הליכה בשדה, הטיפות על חזך וצווארך, המגע מותר לנגוע, אהבה, אבל זה בעיקר המותר. מותר. מותר זה האח של פשוט. כן, יש שני אחים, מותר ופשוט. במותר ובפשוט, בשניהם יש איזשהו קילוף של קליפות. פשוט זה מלשון ההפשטה, ומותר זה מלשון להתיר. וזו המלאכה שלנו בחיים. כי הכבלים שאנחנו שמנו על עצמנו הם כל כך מרובים. וההתרה מתחילה במילים של ימימה, שזה ממש יסוד היסודות, אל תבקשי רשות לקיומך. זה כמובן לא אומר לא לבקש רשות כשאני נכנס לרשותו של השני, אלא צריך להבין שמדובר על המבנה הפנימי, לא לבקש רשות להיות כפי שאני. זה הכיוון שלנו. אז למה אני אומר את כל הדברים האלה? מה, הבטחתי שנדבר על התקרבות לאחר. כי אנחנו קודם כל, כדי לפגוש את האחר, צריכים להתקרב לעצמנו. להתיר מעצמנו את כל אותם המותר הזה, להתיר את האיסורים, את הקפדוניות העצמיות, להשתחרר מתפיסה של יחסים כתן וכך, עם מערכת חשבונות וחוקים נוקשים, אני קורא לזה הנהלת חשבונות כפולה. העניין הוא להשתחרר מהמתפסה של יחסים שיש לי. אוקיי, אני אהיה ככה, זה ירצה אותך, וזה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו. זה המודל פעולה, מקבלים אותי רק אם אני ככה וככה, ואתה תהיה גם ככה וככה, כי אני צריך שתהיה ככה וככה, או צריכה. אנחנו משתחררים מזה ומגיעים למקום שהוא ההתחלה של, שמאפשרת התקרבות. וזה שכל אחד יש לו את הזכות קיום שלו, ואיך שיהיה יהיה. אם אנחנו באים לתקן את השני, ועם הציפייה הזאת שהשני הולך להשתנות, אז כבר אני יכול להגיד לכם שזה לא יעבוד. זה כבר ייצור את ההתנגדות. על מה דיברתי בהתחלה? למה אני כל הזמן הבאתי לכם את הביטחון מכל פינה? ברגע שהשני חש, וגם דיברתי על תדרים ועל המוזיקה. אתם יכולים להגיד את, ללמוד קורס לתקשורת מקרבת, להגיד את כל המילים היפות. כשאתה אומר ככה, אז אני מרגיש ככה וזה, ואני צריך, ובקשה והכל, יש כזה שיטה שלמה איך להגיד את הדברים. אבל אם התדר, אם המוזיקה היא, אני רוצה או אני רוצה לתקן אותך, זה מה שיקלוט השני. וכשתרצו לתקן את השני, זה אומר מה, זה נוגע לו בדיוק במה שדיברנו קודם, בנקודת הדחייה הלא שהוא קיבל, ואיתה הוא מסתובב בעולם, הנה, לא מקבלים אותי כמו שאני. אז לא יהיה שם פתח, השערים בחומה לא ייפתחו, אולי הוא יציץ עליכם מאחרי ירי, אולי יראה עליכם בחזרה ותגידו, מה, אני בסך הכל רציתי להתקרב, אני רק רציתי לעזור, אני ככה וככה. לא. הדרך ליצור ביטחון היא לא על ידי זה שאני בא לתקן את השני או לבקר אותו. בואו נחזור רגע למשפט שהקראתי כמוטו. עיניים ואוזניים לא יתערבו לבקר אותו, למצוא פגמים, אלא תראי את חולשתו ותתקרבי לטמון בו. חיים טמונים בו. אוקיי, תזכרו, יש פה איזושהי מוזיקה מאוד, מאוד עדינה. זאת אומרת, בשאלות ששאלתם בינתיים, יש אותי שאני כבר עשיתי את העבודה, אני תלמיד ימימה, אני רגיש, קשוב, למדתי הכל, מידת רוחק, אני יכול להתת בכל המושגים האלה, אבל בפנים, בפנימיות שלי, אני בעצם מוצא פגמים באחר, ואני מתערבב בביקורת, אני מבקר אותו. זה העיניים והאוזניים שלי מכוונים לשם, אז זה משהו יקלוט. האלטרנטיבה היא לראות את חולשתו. זאת אומרת, חולשתו זה אותו שורש, אותו מקום החסר אצלו שמתוכו הוא פועל והוא מתבטא, כמונו גם. באותה צורה שבאה לפצות על, למשל, על כאבים, על פגיעויות, על חולשות. אז האומנות תהיה ללכת מעבר לכל זה ולהתקרב למה שטמון בו. חיים טמונים בו. פה המילים שלי נגמרות. כי תתקרבי לטמון בו, חיים טמונים בו, על זה צריך לעשות, להישאר עם זה, להרהר עם זה. לראות מה הכוונה, איך זה מדבר אליכם, לא בשכל. אוקיי, מה הכוונה חיים טמונים בו? אפשר לגעת עם זה בשכל, אבל אז לנסות להרגיש את זה.